קצת נחרוג ממנהגנו הקדוש ללמוד כאן סיפורי מעשיות של תנאים או זה, ונעסוק כאן קצת בענייני היום והשעה. חוק הלאום העומד על הפרק, אבל מתוך איזשהו מבט בפרשות השבוע הזאת שהייתה וזאת שתהיה, ננסה לקרוא את הפסוקים מחדש. לקרוא את הפסוקים מחדש, קריאה נקייה, קריאה חדשה, וננסה לראות מה באמת קורה שם אצל, במעבר הזה בין יעקב לבין, בפרידה של יעקב מלבן. עכשיו, לפני שנתחיל, יש איזו שאלה. אנחנו בפרשת מקרא ביקורים, אנחנו אומרים, ארמי עובד אבי. ארמי עובד אבי, הכוונה ארמי לבן שניסה לאבד את יעקב, לאבד אותו. עכשיו, כשקוראים את הפרשות של פרשת ויצא שקראנו, וגם קצת וישלח, לא רואים שלבן ניסה להרוג את יעקב. היה סכסוכים המוניים כאלה ואחרים, אבל לא היה ניסיון להשמדה. ולכן חייבים להגיד שלא מדובר על ניסיון השמדה, השמדה זה יותר עשיו, אלא מדובר על ניסיון אחר, ניסיון לבולל. ניסיון לטשטש, ואת הניסיון לבודד לזה, אנחנו ננסה טיפה לבודד ולמקד ולנסות להבין מה קורה שם. הקדמה לשיעור. יש רמז מהגאון מבילנה, שהזכרנו אותו כמה פעמים, רמז חשוב מאוד, על בסיס הגמרא שמונחת כאן לפניכם, במסכת סנהדרין דף למתחת עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבי אחא מאקרא דאגמא, אמר רבי יוחנן בר חנינא, 12 שעות אב והיום. כוונה יום, שלום וברכה, יש כאן דפים. 12 שעות אבי היום, שעה ראשונה הוצבר אפרו של אדם הראשון, שנייה נעשה גולם, שלישית נמתחו איבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, שישית קרא שמות. והגמרא אחרי זה ממשיכה, שביעית, שמינית, תשיעית וכו'. כלומר, הגמרא כאן מספרת לנו על כך שאדם הראשון, מה היה סדר הבריאה שלו ביום השישי. בשעה הראשונה של יום שישי, הוא היה הוצבר אפרו, בשעה השנייה וכו', נמתחו איבריו, עד השעה החמישית שבה עמד על רגליו. עכשיו, יש לנו, גם הרמב"ן אומר את זה, וגם עוד מקובלים, שהימי הבריאה הם מקבילים לשנות ההיסטוריה. כל יום הוא כנגד 1,000 שנים. אז אם ננסה לחשב מתי יוצאת השעה החמישית מבחינת ההיסטוריה, אם כל יום הוא 1,000 שנים, אז ביום חמישי סיימנו כמה שנים? 5,000. הלילה בין חמישי לשישי זה עוד 500 שנה, זה 5,500, עכשיו נשאר לחשב כמה זה 5 שעות, בתוך היום השישי כבר. אז כשלוקחים 1,000, מחלקים אותו ל-24, זה יוצא 42 נקודה משהו, 5 שעות בתוך 24 שעות זה משהו כמו, זה 208.3. 208.3 ועוד 5,500, כמה זה יוצא? 5,708.3. תתרגמו את זה למילים, כמה זה במילים? היי אלפים, נכון? 5,000. תו שין, זה 700. חט. היי אלפים תו שין חט, 0.3. בשליש הראשון של שנת היי אלפים תו שין חט, עמד על רגליו. הדבר הזה שנקרא אדם הראשון, שזה כנסת ישראל, תודה רבה, אתם קוראים אדם, הוא יעמד על רגליו, תקום המדינה. שליש הראשון, למה שליש הראשון? כי למלכים ולמדינות מחשבים מחודש ניסן. כך אומרת המשנה בראש השנה. אז השליש הראשון של השנה זה ניסן אייר סיוון, זה השליש הראשון, עמד על רגליו. זה רמז מהגאון מווילנה, רמז מובהק, עשה אותו לפני 200 שנה כבר. לכך שבשנת 1,000 תשח"ח תהיה גאולה. בסדר? יפה. אותנו מעניינת עכשיו השעה הבאה. כי המרווח בין שעה לשעה הוא 42 שנים. מהי השעה הבאה? שעה שישית קרא שמות. קריאת שם זה להגדיר. להגדיר את המהות, להגדיר מה אני, כן? לעמוד על רגליים זה, לעמוד על רגליים זה קיומי, משהו מאוד מאוד קיומי. לקרוא שמות זה להתחיל להגדיר ולהעניק מהויות לעניין הקיומי הזה. לאלה שהצטרפו שם, אנחנו עושים קצת שיעור היום טיפה שונה מסיפורי מעשיות הרגילים, איזשהו עניין מענייני היום והשעה. והשעה השישית מבחינת ההיסטוריה, אם אנחנו לוקחים 42 שנים מ-1948, אלף עם תו שין חט, הגענו לתו שין נון. מתו שין נון נכנסנו לשעה השישית במשך 42 שנים, שזאת שעה שעוסקת בבירור מהויות ובקריאת שמות. בסדר? באיזה אופן זה בא לידי ביטוי? אפשר להגיד שמי תבשינון בעצם צפו ועלו כל הסוגיות המהותיות שאנחנו עסוקים בהם היום כמדינה. קודם כל, התחילה העלייה הגדולה מרוסיה.
מלחמת
המפרץ והעלייה הגדולה מרוסיה, שמציפים את הסוגיה של מי הוא יהודי, מה זה גיור, מה זה לא גיור, מי נקרא יהודי? סבא יהודי, אבל זה יהודי. מי אני באמת? אבא יהודי ואם 16, זה נקרא יהודי, כלומר, אבא יהודי והולך לצבא. זה יהודי או לא יהודי? זה סוגיה מהותית. צריך לעסוק בה, אני אקרא, ואם אני רוצה להצטרף לעם ישראל, איך זה נראה, איזה גיור אני עובר, סוגיה מהותית. באותם שנים, לא מעט, אחר כך מתחילים כל ההסכמים, הסכמי אוסלו למיניהם וכו', אני כרגע לא נכנס להיבט הפוליטי, אלא נכנס להיבט הערכי, המהותי, שבעצם זה מתחיל לברר את היחס שלנו לארץ ישראל. עד כמה שנים קודם, אין איזה, אנחנו רק עסוקים בלהילחם, בלהגן כי רוצים להרוג אותנו, פתאום, כאילו, מפסיקים כאילו לרצות להרוג אותנו, מושיטים לנו יד, ואומרים לנו, בואו תנו לנו. את הארץ שלכם. אז זה פתאום בא להתחיל, מתחיל לברר מה? את המהויות. מי אנחנו? מה אנחנו? ובמקביל, משנות התו שינון, מתחילה גם המהפכה השיפוטית הגדולה של בית המשפט העליון, של אהרן ברק, שבו בעצם הכל שפיט, ולאט לאט, אבל בצורה מאוד מאוד עקבית, הולכת ומסורטטת במדינת ישראל, הלכה למעשה חוקה, ששמה את הערך הדמוקרטי כערך עליון. כערך עליון. וזה מתחיל להיות איזה מין, כן? איזה, מי אנחנו באמת? מה זה מדינת ישראל? זאת מדינה יהודית? זאת מדינה דמוקרטית? בהתחלה קשה מאוד להבדיל בין הדברים, מפני ש... מה זאת אומרת מדינה יהודית? יש כל כך הרבה יהודים כאן, אז ברור שזה מדינה יהודית, אבל לאט לאט הסוגיות מתחילות להתנגש זו עם זו. כן? לא תמיד זה חייב להתנגש. לפעמים זה לא מתנגש, אבל לפעמים זה כן להתנגש. ומה מתברר? שבכל התנגשות, מי מנצח? הדמוקרטיה. מה המקרה הקלאסי? בגץ קעדן. שמעתם פעם על הבגץ הזה? בגץ קעדן, זה בגץ מאוד מעניין. הקימו יישוב שנקרא קציר, בצפון, ליד כביש 6. יישוב יהודי בארץ ישראל, כלומר, הקרן הקיימת קונה קרקעות, היא מקצה אותם לטובת הקמת יישוב יהודי, יש ועדת קבלה, מקימים איזה יישוב יהודי, בסדר? זה משהו חדש, זה עושים כבר 100 שנות ציונות, מקימים יישובים יהודיים. הגיש ערבי, נראה לי הוא היה גר בברטעה, יישוב ברטעה, בגז, שהוא רוצה גם להצטרף ליישוב הזה. זה זכותו, נכון? אמרו התושבים, אנחנו, זה, אבל מדינת ישראל, אנחנו, הציונות, מקימים יישובים, יהוד הגליל, יהוד הנגב, כל הדברים האלה, זה יישוב יהודי. הוא הלך איתם לבגץ. הם היו כל כך בטוחים שהם זוכים, שהם הלכו, ברור, מה זאת אומרת, ובגץ ניסה לזרוק אותם כל מה לפשרה, אמרו, תגיעו לפשרה, תגיעו לפשרה, אל תבואו אליי, והיהודים לא ויתרו, כי אמרו, ברור שאנחנו נזכה, זה 100 שנים כבר ככה. הגיעו לבגץ, ומה הייתה הפסיקה? אתה לא יכול להקים יותר יישוב יהודי ליהודים. זה לא דמוקרטי. לא מדובר על שוויון זכויות. אתה מקים יישוב ליהודים, תקים יישוב לערבים. זה נגיד, אפשר להבין בזה. לא, אתה לא יכול להקים יישוב שהוא רק ליהודים. כי זה לא דמוקרטי. אז הנה, כאן התנגש הערך הלאומי היהודי עם הערך הדמוקרטי, והערך הדמוקרטי ניצח. ויש לזה עוד הרבה מאוד דוגמאות, הרבה מאוד דוגמאות, שכמעט בכל פעם שהתנגש ערך לאומי עם ערך דמוקרטי, הערך הדמוקרטי ינצח בבית המשפט. זה סוגיה של שם, של מהות. מי אנחנו? ואם אנחנו רוצים להבין מי אנחנו, אנחנו חייבים ללכת לפרשות ולנסות להבין מה קורה שם. אם נלמד היטב את הפעם הקודמת שהקמנו כאן מדינה, את המעבר הקודם מאוסף יחידים ללאום, מה קרה שם, אולי נוכל להעמיק יותר גם במה קורה כאן ולנסות להבין וגם בעזרת השם להצליח. אז בואו נראה מה קורה בפרשות אצלנו. אני מקצר לכם את כל הסיפור, אתם מכירים אותו, קראתם את הפרשה השבת. יעקב אבינו בורח, נמלט על נפשו, ובבית אל הוא חולם חלום, פוגש את השם יתברך, קודם כל הוא נגלה אליו, והוא מקים מצבה. מצבה. אמרת מצבה, אמרת יעקב אבינו, אמרת ארץ ישראל. בסדר? תזכרו את זה. זה משהו שמזכיר את ארץ ישראל. הלאה. יעקב אבינו הולך לבית לבן, נמצא שם 21 שנה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, ויאמר אנוכי האל בית אל, יש כאן דף, חבוד. אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הצבא, אשר נדרת לי נדר, אתה קום צא מן הארץ, אתה תשוב אל ארץ מולדתך. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואומר לו, אני האל שנגלה אליך איפה ששמת מצבה. כן? המצבה היא נון צדיק, תחזור חזרה לארץ ישראל. תזכרו את זה. בסדר? קום צא מן הארץ, אתה תשוב אל ארץ מולדתך. יעקב מתייעץ עם נשותיו, ותופס את הרגליים, ובורח, בורח מלבן. לבן רודף אחרי יעקב, רוצה להרע לו, להרוג אותו, מאשים את יעקב בגניבה, עושה חיפוש, ואחרי שהוא לא מוצא כלום, אז יעקב מאשים את לבן, אומר לו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רודף אחריי? 21 שנים, אני עבדתי בך, הכל היה בנאמנות, הכל היה בפה, מה אתה רוצה ממני? כן? תן לי ללכת, עזב אותי. ומכאן, מתחיל נאום מאוד מיוחד של לבן, כדאי לדקדק בו בכל מילה. תראו מה זה, בפשוטו של מקרא, איך אנחנו מבינים פה דברים דרמטיים. חסר כאן דפים? כי לבנים יש דפים, יש גם לבנות דפות. הכנתי לשני ה... יש פה... לא, יש פה, יש פה, הנה זה. חסר לכם? בסדר גמור. יעקב אומר ללבן, עזוב, תן לי ללכת. תן לי, שלחני ולכה למקום... אני, תן לי להקים את... מדינת ישראל, את עם ישראל, לא יכול להקים את זה כאן. אי אפשר להקים את עם ישראל בחוץ לארץ, צריך להגיע לארץ ישראל. ולבן מנסה לעכב אותו, הוא רודף אחריו, מנסה לעכב אותו. בואו נראה מה קורה. ויעל לבן ויאמר אל יעקב, תעקבו אחריי. הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. מה? אתה רוצה להקים מדינה נפרדת? להיות מין יעקב נפרד? שם פה ניבה אופן, הכל שלי. אני מוכן שתהיה מדינה, כוכב בדגל שלי. אני אהיה איזה אימפריה, חרן וזה, ואתה תהיה שליח שלי, אבל אתה לא לבד, הכל שלי, אתה שלי, הבנות שלי, הכל שלי. אנחנו טועה, טענה. ואתה לך נכרתה ברית, אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. פתאום לבן מציע, בוא נכרות ברית. יעקב קופץ על המציאה. ומה עושה יעקב? ויקח יעקב אבן וירימה המצבה. שאלת פשט. מי מרים את האבן, את המצבה? מי מרים? יעקב. מה המטרה שהוא מרים את האבן מצבה? אומר נאור, הוא מנדה וצריך דפים נוספים, הרב ייתן לי סימן והצלם. אין צורך, בסדר. מה מבטאת עבורנו המצבה? איך? איך? ארץ ישראל. גם ארץ ישראל... וגם, זה גבול. אתה מרים אבן אחת, אומרת, עד לכאן אתה, מכאן אני. וזה כאילו גבול ארץ ישראל. זה יעקב מזדה, מצוין, לך נכת הברית. לברית יכולה להיות, יכולות להיות שתי משמעויות. משמעות אחת שאנחנו מתחברים, משמעות שנייה שאנחנו נחרטים. קורטים ברית, אז קורטים, אתה לפה, אני לשם, זהו. זה כאילו ברית אי התקפה, זה מה שיעקב עושה. קורט ברית. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויקחו אבנים, ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל. רגע, 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 אז בואו נשים לב. מה יש פה?
מי זה
אחיו? מי זה אחיו? רש"י אומר, אלה הם בניו, שהיו כאחים לו בעת צרה. בסדר? ככה... או, אפיק מאיר את תשומת ליבנו לסתירה. הוא כבר הרים אבן. אז אם אנחנו עוקבים אחרי הפסוקים כפשוטם, יעקב הרים אבן בתור מצבה, ואחרי זה אמר לילדים שלו, לאחים שלו, תאספו אבנים. איזה אבנים? קטנות יותר, תעשו אותם גל. למה צריך גם מצבה וגם גל? אומר לנו הנציב, תסתכלו רגע בנציב. אתם רואים? עמק דבר. אלא בשביל שאבא זה העניין מדת יעקב לשבת בטח ושלום עם אנשים. ואף על גב של לבן הקניתו הרבה. ובפרט בסוף דבריו אמר כל אשר אתה רואה לי הוא, כן, לקנתה. מכל מקום לא חש יעקב לזה. הוא ביקש לרדוף אחר השלום ולעשות לגימה לקרב את לבבו. ורצה עוד להרגיל את בניו למידה זו הנפלאה. על כן ציווה אותם ללקט אבנים לשם כך. ואם היה אומר בניי לקטוע אבנים, לא היה נקלט בלבבם דרך מוסרי בזה. ואמרו בלבם כי עושים בציווי אביהם. על כן קראה אחי לקטוע אבנים. להגיד יושר מידה זו שגם בלי גזרת אב יפלנו לאחוז במידה מיושבת לבטח. כלומר, אומר יעקב, בוא ניפרד יפה. למה להיפרד בכעס? למה להיפרד בעצבים? בוא ניפרד כידידים. נעשה גל. ועל הגל הזה, גל מבטא איזשהו, כאילו זה גל כזה הרמה, ועל הגל הזה נאכל ביחד. הברית זה המצבה, קורטת בינינו, מבדילה בינינו, הגל זה מסיבת פרידה. בסדר? ברור? מה התכוון יעקב? אני חוזר לפסוקים, פסוק מ"ו, ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים, ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל, ויקרא ללבן יגר סעדותה. מה זה? לבן אומר, הגל הזה, זה הברית בינינו. לא המצבה, הגל. יעקב אומר, תראו הנציב. ויאכלו שם על הגל, על הגל, ולא עלה על דעת יעקב לעשות את הגל גם כן לעד. לא עלה על דעת יעקב. אבל לבן, באיזה מין תחמול כזה, אומר, אתה יודע מה הברית בינינו? הגל. עכשיו, מה ההבדל בין ברית גל לברית מצבה? בדיוק. ברית מצבה, זה מפריד, ברית גל, אנחנו בעצם, אנחנו מחוברים. הרבה הרבה מדינות קטנות, נגיד שיש שם 51 אבנים קטנות, ותוקעים למעלה דגל ארצות הברית. נגיד, ברית. אז יעקב מנסה להקים ברית מצבה, ולבן מתחמן אותו ואומר לו, לא, הברית זה לא המצבה, הברית זה מה? זה הגל. עכשיו יעקב צריך להתחיל לתקן את הטעויות האלה. אז ויקרא לא לבן יגר סעדותה, ויעקב קרא לו גלעד. יעקב קורא לו גלעד, אז מה פירוש גלעד? מה? הוא עד למצבה. אם היה כותב לו עד גל, אז הגל עצמו הוא עד. הוא העדות כאילו לברית. אבל מה לא? גלעד. הגל הוא עד לברית של המצבה. ויכוח בין יעקב לבין לבן. עכשיו אני כבר לא מדבר על זה שלבן, בלי שנשים לב, דחף לנו לתוך התורה מילים בלועזית. אה? יגר סלוד, אז זה מילים בארמית. סעדות הזה עדות, אה? לא, אין. מה? המקום היחיד בתורה שנכנסת שפה לועזית לתוך התורה? אין, איפה? בתורה אין, בנביא יש הרבה. אבל בתורה אין. אין. תחשבו שלתוך האתוס הציוני, כן? יש בתוך האתוס הציוני משהו שהוא מובנה בלועזית. לדוגמה, בשבת היה תאריך חשוב מאוד. מה היה התאריך בשבת? כ"ט בנובמבר. מישהו יודע להגיד כאן, מיושבים פה האנשים המלומדים, מה היה התאריך העברי של כ"ט בנובמבר? אה? קודם כל, מה קרה בכ"ט בנובמבר? לא יודעים? הייתה את ההצבעה, ממשלת המנדט הבריטית, אחרי שהקימה הוועדה, הגיעה לכאן, הקימה כאן את ועדת החלוקה, הוועדה האנגלו-אמריקאית, שהמליצה על חלוקת ארץ ישראל למדינה יהודית ומדינה ערבית, מדינה יהודית שכללה בתוכה את שטח, בעיקר את הנגב, רצועה קטנה מאוד באזור המרכז, ואת אזור הגליל, אם נגיע עוד פעם רצועה ולגולן, ואילו מדינה ערבית שכללה בתוכה את כל יהודה ושומרון, כל ירושלים, ודאי רצועת עזה וכל רצועת החוף, כולל אשקלון, כולל אשדוד, כמעט עד ברוך תהיה, כמעט עד, כן, עד יבנה של ימינו, משהו כזה, רצועה נרחבת מאוד. הערבים סרבו לקבל את ההצעה הזאת, היהודים הסכימו לקבל את ההצעה הזאת, וביום כ"ט בנובמבר, כן, נעשתה הצבעה באום על ההחלטה הזאת. אפגניסטן, yes, אוסטרליה, yes, ארגנטינה, סבסטיין, כן, כאילו, הדברים האלו, והתוצאה הייתה, היה צריך רוב של שליש. התוצאה הייתה, 33 היו בעד, 13 התנגדו ו10 נמנעו מן המדינות, ובעצם בזה הרגע האום החליט שתקום מדינה יהודית בארץ ישראל, אותם בגבולות, מה שאבא אבן אחרי זה קרא, זה גבולות השמדה, גבולות אושוויץ, אבל מיד יום אחר כך כבר התחילו כל אומר נאור י' ז' בכסלו, היה כ"ט בנובמבר, יפה מאוד, ומיד אחרי זה התחילו כל המלחמות וכל המבצעים, ואז כבר באמת מלחמת העצמאות הסתיימה בגבולות אחרים לגמרי, מגבולות החלוקה. אבל כאילו כ"ט בנובמבר, זה נכנס. אף אחד לא יודע, מי זוכר י' ז' בכסלו? נכנס כאילו, לאתוס הציוני, נובמבר. אני אומר. אי בייר, בדיוק. לא זוכרים 15 במאי, 14, זוכרים אי בייר. היי בייר, ד' בייר, זוכרים? כפחת בייר, יום ירושלים. זוכרים? כאן כאילו נכנס. אז לבן דוחף את היגר סעדות הזה. ויכוח! איזה ברית זאת? לבן אומר, אתה שלי, אנחנו, אתה לא מדינה יהודית. אתה לא מדינה יהודית. אל תגיד את המילים מדינה יהודית. אתה מדינה מערבית, מתקדמת, דמוקרטית. עם ניחוח יהודי, כי יש פה הרבה יהודים, אבל זה לא יהודי במהות. אתה שלי. הבנות בנותיי, הצון צוני, הכל שלי. ויעקב אומר, לא, לא, אני רוצה להתפרד ממך ולהקים מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. והברית עם הצבא. ויכוח. בואו נראה. כן. בוודאי, מה, אנחנו מיד נעשה את ה... אני אומר, מגילת העצמאות היא אומנות הפשרה. כאילו, ננסו אותה שם די חובת כולם, כדי שמדברים על מדינה יהודית מצד אחד, מצד שני, שמדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה ליהודים, אבל היא תקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה, בלי הבדל, דעת, מי? מה זה בלי הבדל? בטח שיש הבדל. מה זה, אתה מעדיף יהודים. אתה אומר, רק ליהודים להגיע, אז יש הבדל, נכון? אז לא, אבל בלי הבדל. עכשיו השאלה, איזה פסקה אתה לוקח ממגילת העצמאות? כן? מדינת ישראל תהיה מושתתת על עקרונות השוויון, החירות, הצדק, או מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, בארץ ישראל קם העם היהודי. מה אתה לוקח? איזה פסקה? אז זה ברור שהאבות המייסדים, ומיד נדבר על זה, אתה יודע מה? לא היה להם אפילו זמן לחשוב. בסדר? הם היו צריכים לקחת את הסטן על הידיים ולהתחיל לרוץ בג'בלאות ולהקים ולהילחם כדי שלא לא למות. זה השעה החמישית של לעמוד על הרגליים, וכולם עומדים על הרגליים, רוקדים אורה ונלחמים. אבל בתו שינון, מהשעה זה משהו במלחמתיות נרגע. זהו, כבר אנחנו לא... הסורים לא על הגדרות. איך אומרים ברמת הגולן? הסורים לא על הגדרות. אין שום צבא סדיר שמאיים עלינו עכשיו במעגל הקרוב. איראן היא רחוקה, אבל אין מצרים עסוקים בעצמם. סוריה, כידוע לכם, כבר אין סוריה. זה לא מדינה שקיימת היום. אין לה צבא. פורקת לגמרי. ירדן היא... אז ומעולם הייתה ככה חצי צולעת. ואנחנו... זהו, עכשיו עסוקים ב... מדינת ישראל הגיעה לסוג של רווחה כלכלית וכו'. וכשהדברים האלה נמצאים, אז פתאום עכשיו זה הגיע הזמן של השעה השישית לעסוק בהגדרת מי אנחנו. ועכשיו כל אחד לוקח את מגילת העצמאות ובוחר את הפסקה שהוא רוצה. ופתאום אנחנו מגלים ששתלו בתוך הטקסט הזה כל מיני אלמנטים שהם יכולים להתפרש כיגר סעדותה. כן? בקיצור, יש כאן ויכוח. מה העיקר, היהודי או הדמוקרטי? כלומר, האם מדינת ישראל היא מדינה יהודית? מדינה יהודית, זה המהות שלה. מדינה שנועדה להגן על העם היהודי, להגן ולהיות בית לעם היהודי בארץ ישראל ובתפוצות. היא נועדה לעודד ילודה יהודית, לעודד קיבוץ גלויות יהודי, להקים ליהודים יישובים, אדמות כאן בארץ ישראל, היא ארץ התנ"ך שהיא הבית הלאומי של העם היהודי כבר 3,000 שנה. והיהודים שגם הביאו לעולם את המוסר ואת הנביאים, הם ינהגו בכבוד ושוויון באותם מיעוטים שנמצאים בתוך הארץ, ובלבד שהם יקבלו עליהם את השלטון היהודי, כמו לדוגמה שנוהגים בדרוזים או בצ'רקסים, אנשים שהם מתגייסים לצבא, הם עולים חברות אזרחיות, הם מקבלים, ואמורים לקבל, ואם לא מקבלים זה לא בסדר, שוויון זכויות מלא. האם זאת מדינת ישראל? או שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית? קודם כל מדינה דמוקרטית. יש כאן הרבה יהודים, התקבצו לכאן, אז מטבע הדברים יהיה פה ניחוח יהודי, כן? כזה או אחר. אבל היא קודם כל מדינה דמוקרטית, והיא שוות זכויות לכל אזרחיה. ויש לה ניחוח יהודי, כי יש כאן הרבה מאוד יהודים, יש פה כמות של גדולה של יהודים וכו'. זה הוויכוח. האם זה גלעד או יגר סעדותה? האם זה ברית שמבדילה אותנו כלאום נבדל, או שאנחנו חלק עם משפחת העמים, אנחנו עוד אומה תרבותית וכו' וכו' דמוקרטית. כן.
שאלה, האם יש עכשיו
תנועות
שמנסים להקים מדינה יהודית, או
כן, יש. כן, אנחנו ניתן דוגמאות, תכף, רק בואו נגמור את הפסוקים. יפה. עכשיו לבן עובר לדבר הבא. מהו הדבר הבא? הדבר הבא שמאיים על הקיום הנבדל של העם היהודי כמדינה עצמאית, זה שיח זכויות האדם. כן? שיח זכויות האדם. אתם לא יכולים להילחם, כי אתם פוגעים בזכויות האדם. אתם לא יכולים לחסום את הבנייה הערבית הפרועה בכל ארץ ישראל, כי אתם פוגעים בזכויות האדם. אתם לא יכולים לבנות בעצמכם בכל ארץ ישראל, כי אתם פוגעים בזכות האדם. שיח זכות האדם זה שיח, אולי השיח שראוי לתואר, השיח הצבוע ביותר במרחב שלנו, כן? אומות, עמים שהם, זכויות האדם מהם והלאה, הם מטיפים לנו מוסר על זכויות אדם. כן? הם מטיפים לצהל מוסר כשצהל נלחר, איך צריך להתנהג, ואיך פה. שיח של זכויות אדם. זה שיח מכוון, שיח מתוכנן, שהמטרה שלו היא עוד פעם לחרסם בהיות מדינת ישראל מדינה עצמאית יהודית, ולגרום לזה שאנחנו כל הזמן נצטרך להתאים את עצמנו לחוק הבינלאומי. כל הזמן, כל הזמן. לחוק הבינלאומי, איך זה נראה, איך אומרות האלה, ואנחנו נאלץ לעבוד בקריטריונים שלהם. איפה זה בא לידי ביטוי? תראו מה אומר לבן. והמצפה, אשר אמר, ייצף אדוני בני ובניך, כי ניסתר איש מאמרהו. הרי אנחנו הולכים להיות במקומות מוסתרים. אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו ראה אלוהים עד בני ובניך. שמעתם? לבן דואג לבנות שלו. אם תעיז להרביץ לבנות שלי, אוי ואבוי לך. אם תתחתן עם עוד איזו אישה, אוי ואבוי לך. אנחנו מגרדים בראש לבן, כן? כן. הם אמרו עליו, הלא כנוכריות נחשבנו לו. כי מחור מחרנו והכל אכל את כספנו, הוא מחר את רחל, אחרי זה מחר את לאה, שיחק עם שניהם. מחר להם גם את השפחות, רימה את יעקב. הוא פתאום, הוא שולח את רחל עם הצון לראות... ופתאום נהיה לבן אביר זכויות האזרח, אביר זכויות האדם, והוא עכשיו דואג בשיח של זכויות, מאוד מאוד מערבי, הוא דואג לזכויות של הבנות שלו, זכות האדם, זכות כבוד האדם וחירותו, כל הדברים האלו. ועכשיו, השקר מגיע לשלמות. ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני וביניך. רגע, לא הבנתי. מי הקים את המצבה? יעקב. מי אומר שהוא הקים את המצבה עכשיו?
לבן.
אני הקים את המצבה. כן? מי הקים את המדינה היהודית? אנחנו הקמנו לכם את המדינה. אתם לא, בעצמכם אתם... כלומר, שכתוב ההיסטוריה. זה השלב הבא. השלב הראשון זה מין מסמוס הברית. השלב השני, שיח זכויות האדם. השלב השלישי, שכתוב ההיסטוריה. לא יעקב הציב את המצבה, לבן הציב את המצבה. שכתוב ההיסטוריה, הוא מתחולל באופן הבא. לדוגמה, עד לפני כמה שנים, כשלמדנו היסטוריה, למדנו על מלחמת העצמאות, אז המפות בספרי הלימוד, הייתה המפה של ארץ ישראל, והיו שבעה חיצים שמופנים אליה. לרמוז לך על שבע צבא אחד, שבעה צבאות ערב שתקפו את מדינת ישראל שאך כמה מכל עבר. לבנון, מרוקו, עיראק, ירדן, מצרים, סוריה ותימן. גם שלך משלוח. כן? מרוקו אולי, לא זוכר. שבע צבאות. חץ. לפני, עוד פעם, באזור התו שינונים, יוצאים ספרי לימוד חדשים. אותם שבעה חיצים. אבל הפעם הם מופנים החוצה ללמדך על הנכבה הפלסטינית ועל שבע ארצות ערב שמהם גלו הפליטים הפלסטינים המסכנים, והם גלו ללבנון ולסוריה ולירדן וכו' וכו'. נרטיב, שכתוב ההיסטוריה, זה מתחיל מלבן, מתחיל ממנו. כן? לא אתה הצבת את המצבה, אני הצבת את המצבה. גם המצבה היא חלק מהזה. כן? והסיומת היא מריחת הטשטוש הכי גדול. הנה, ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני וביניך. עד הגל הזה ועד המצבה. אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבה הזאת, לרעה. רש"י כאן אומר, בשם הפרשנים, לא הבאתי את זה כאן, לרעה אנחנו לא עוברים, אבל לפרקמטיה ומסחר אנחנו כן עוברים. כלומר, לבן מנסה להקים כאן את ארצות הברית של חרן, עם הסכמי סחר חופשי, איסור לוחמה, אתה לא יכול להילחם בי, אני לא יכול להילחם בך, ואחרי זה חז"ל אומרים שכשיעקב, כשדוד המלך הלך להילחם בארם, הם הוציאו לו את ההבטחה של יעקב, סליחה? אתה לא יכול לתקוף אותנו. הסכמי לוחמה. מי שמכיר את השיטת הממשל האמריקאית, אז היא מאוד כזאת. כלומר, יש שם חוקים מאוד נוקשים שמונעים כמעט בצורה מוחלטת את האפשרות של מלחמות אזרחים בין המדינות. הרי יש שם צפון קרוליינה ודרום קרוליינה, נכון? למה יש צפון ודרום? כי היה צפון ודרום, היה מלחמת אזרחים לפני, מתי זה היה? 120 שנה הם עוד נלחמו אחד בשני האמריקאים. ומה היה הרקע למלחמה? העבדים. לינקולן רצה לבטל את העבדות, והם, ומדינות הדרום, טקסס ואוהיו וכל הם סירבו, ועל זה היה מלחמה, נהרגו עשרות אלפים על הדבר הזה. אז השיטה האמריקאית היא ככה, היא דואגת שלא יהיה מצב שתהיה מלחמות בין, בין המדינות, ולכן יש שם שתי בתי נבחרים, קונגרס וסנאט, הקונגרס זה לפי כמות המצביעים, והסנאט זה שני נציגים קבועים לכל מדינה, וכדי לקבל החלטה צריך את הרוב בשניהם, כך שאין אפשרות שמדינה אחת תכפה על מדינה שנייה וכו', מצד אחד, אבל מצד שני, הסחר והמסחר, ומדינה אחת יכולה להוציא להורג הדבר מסוים, ואחרת לא, ויוכל להגיד לה, אל תוציאי להורג. אבל מצד שני, הסחר הוא חופשי. לא תעבור אליי לרעה, וכן תעבור אליי לסחר, זה בדיוק המבנה של השלטון הפדרלי האמריקאי. זה מה שלמדנו ננסה לעשות. ליצור אזור סחר חופשי עם יעקב ואותם לבולל אותו. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אביהם. מה זה? כלומר אנחנו. איך? כן, in God we trust, והאלוהים שלך והאלוהים של in God we trust של הדולר, אנחנו ביחד. ויעקב מזהה את זה. וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. אל תערבב אותי איתך. לא עם אברהם ולא עם נחור. יצחק. וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. אז אנחנו רואים שכבר מערס ילדותנו, מהפעם הראשונה שניסינו להקים מדינה, שניסינו להפוך מפרטים ללאום, הייתה לזה התנגדות. לבן מנסה להתנגד, מנסה להגדיר את השם שלנו אחרת. הוא רוצה שיעקב יישאר בעצם מוקטן, מוחלש, אוסף של יחידים, דתיים, צדיקים, כאלה ואחרים, אבל אינם לאום. ויעקב לא מוותר. הוא לא מוותר. הוא מקים הצבא, מנסה לבדל. כשמקימים לו את היגר סעדותה, הוא מהר קורא לו גלעד, ואומר לו, זה עד על ההפרדה. כשמנסים להשביע אותו בשם האמנות הבינלאומיות, אומר, לא, אני נשבע בפחד יצחק אבי. והשיא מגיע בפרשה שלנו. יעקב אבינו מעביר את בניו את מעבר יבוק. שם פוגש אותו מלאך. חזר אומרים שהמלאך הזה זה שרו של עשיו. כוח הרוחני של אומות העולם. צורך העניין. זה שרו של עשיו. שנאבק ביעקב. המאבק בעצם פירושו מניעת יעקב מלהגיע ולהיכנס לארץ ישראל. אומות העולם מנסות למנוע מיעקב להקים מדינה. אבל הן לא יכולות לו. יעקב נלחם, יעקב נאבק, הן לא יכולות לו, אבל הן פוגעות. בתק כף ירך יעקב. יש איזה... מה? כן. התורה אומרת, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, כי נגע בכף ירך יעקב. אז הפרשנים אומרים שהנגיעה בכף ירך ויעקב רומזת לדור השמד, לדור שבו הצדיקים יהיו שפנות, כלומר, אדום יצליחו לעשות לנו שמד, אנחנו מזהים את זה היום עם השואה. אבל גיד הנשה, למילה נשה יש בעברית משמעות אחת. מה זה לנשות בעברית? לשכוח. כלומר, הפחד הוא שהמאבק שלנו עם אומות העולם יגרמו לנו, הם יצליחו לגרום לנו מה? לשכוח מי אנחנו. הם יצליחו לגרום לנו לשכוח מה השם שלנו. מי אנחנו? המאבק, והוא לא תמיד צריך להיות מאבק באלים, פיזי. המאבק יכול ללבוש צורות אחרות. הוא יכול ללבוש צורות של מה? מאבק משפטי, מאבק תרבותי. הם נאבקים בנו משפטית, תרבותית, כל מיני מיובאים, כל מיני חוקים, זרים ומוזרים, שאנחנו מאמצים אותם מליבנו. אז לכן בני ישראל לא אוכלים את גיד הנשה, את המקום שיכול לשכח מאיתנו. והמאבק. ויעקב, סליחה, לא מוותר. ויאמר, המלאך אומר ליעקב, שלחני כי עלה השחר. שחרר אותי. ויאמר, לא אשלחך כי אם ברכתני. תברך אותי. איזה ברכה יעקב מבקש ממנו? מה, מי שברך, אבותינו אברהם יצחק ויעקב, ברכתי יעקב, שיהיה לו פרנסה טובה, זיווג הגון, אה? זה הברכה? לא. מבקש ממנו הכרה שהוא לאום. כ"ט בנובמבר כזה. תכירו שאני לא יחידים, אני אומה. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב, יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. התמודדת והצלחת. אתה מדינה, אתה לא יחיד. זה מה שיעקב מבקש. כלומר, על הפתח של הכניסה לארץ ישראל, יעקב אבינו מבקש הכרה מאומות העולם שאנחנו מדינה יהודית. אומות העולם, עד היום, עד היום, עד עכשיו, לא מכירות במדינת ישראל כמדינה יהודית. מה הראיות לזה? יש בזה מגוון ראיות. ראיה מספר אחת, בירושלים, שהיא בירת ישראל, אין שגרירות, מה אתה אומר? אין שגרירות אחת. אתם יודעים מה יודע בין שגרירות לקונסוליה, אני מקווה. לא יודעים? מה יודע בין שגריר לקונסול? מה זה? לא, שגריר זה שגרירות, זה הנציגות של מדינה זרה פה בארץ, שאמורה לייצג את האינטרסים של המדינה הזרה פה בארץ. בסדר? כאילו, היא הקונסוליה, זה בכל רגע נתון במדינת ישראל נמצאים אזרחים אמריקאים. אזרח אמריקאי נתקע, לא יודע מה, יש לו איזה צרה, יש לו איזה, הוא צריך זה, אז הוא צריך שמישהו יעזור לו לטפל, פנימי. אז יש לו קונסול שהוא מטפל בו. הקונסול הישראלי, יש לכם קונסוליות בהרבה מאוד מקומות. שגרירות ישראל בארצות הברית יש אחת, בוושינגטון. קונסוליות יש בלוס אנג'לס, בניו יורק, במקומות שיש בהם ריכוזים גדולים של יהודים, שהם עוזרים ליהודים לטפל בעצמם. אדם נסע לארצות הברית, פתאום הוא צריך להגיע מהר לארץ, אז הקונסוליה תסדר לו כרטיס טיסה מהיר, וכן על זה הדרך. ברור ההבדל? אין ש... זה ברור, זה יהיה במבחן. אני מודיע לכם את זה. שלא תגידו שלא אמרתי. אין, נדמה לי, אני מקווה שאני לא טועה, אבל אין שום שגרירות של מדינות זרות בירושלים. יש רק קונסוליות. כן. וזה רק קונסוליה. לא מכירים. לא מכירים. זה הבירה שלנו. אתה אומר ירושלים. כן. אז אתם, אז תל אביב. אז הם מעבירים, אז הכל נמצא בתל אביב. תל אביב, זה מזכיר את ניו יורק, תל אביב. זה מזכיר. כן, זה מזכיר את ניו יורק. אנחנו טוענים שלא, תל אביב היא העיר העברית הראשונה, ויש בקדושות, אבל מצד אומות העולם, תל אביב זה... You know, you can speak English and feel good, feel familiar. אז עד היום זה ככה. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בשעה הזאת, שהיא שעה של קריאת שמות. שעה של עיסוק בזהות. מתברר שכמו שזה לא קל להקים מדינה, שעה חמישית, ככה זה גם לא כזה פשוט לקרוא שמות. ועכשיו הסוגיות האלה מתבררות. מה אנחנו? האם אנחנו מדינה יהודית שתפקידה ותכליתה לדאוג לעם היהודי, לקדם אותו? היא מעדיפה יהודים, כן. זה לא גזענות. היא מעדיפה יהודים. כי היא המדינה היחידה של העם היהודי. היא שומרת על זכויות המיעוטים וכו', אבל היא מעדיפה יהודים. כי זה המהות שלה, זה התכלית. מדינת ישראל קמה כדי לרכוש את הקרקעות, להחזיר אותם חזרה לבעלות העם היהודי, ליישב בהם את היהודים, לדאוג שכל היהודים בעולם יהיו קשורים למדינה, ויעלו לכאן וכו', ויפתחו אותה. כן, זו המדינה של העם היהודי. לא מדינת מהגרים, לא מדינת כל אזרחי המדינה של העם היהודי. או שאנחנו מדינה דמוקרטית. באורח מקרי יש פה גם הרבה מאוד יהודים, אז זה משפיע. מן הסתם, שהרבה מאוד אנשים במקום אחד, אם תלך למגרש של ביתר, אז יש שם הרבה יהודים של ביתר. אז זה יושפע. יש כאן, יש הרבה יהודים, הרבה יהודים. אז יש איזה מין משהו כזה כללי. אבל זה לא מחייב אותנו, לא בתוכנית הלימודים, ולא בתוכנית ולא בשום דבר, ולא במשפט וכו'. אז היום, חוק הלאום שעולה על הפרק, שהוא חוק מאוד מאוד פשוט, כדאי לקרוא אותו. חוק מאוד פשוט. הוא אומר דברים פשוטים, ממש בנאליים, אנחנו המדינה של העם היהודי, מדינת ישראל. הוא כמובן מיד מתחייב לאלף אחד דברים, לא לפגוע בזכויות האדם, לא של פלוני, לא של אלמוני, לא של ערבי, לא של... אבל הוא בעצם אומר את הדברים הפשוטים, שזכות ההגדרה הלאומית בארץ ישראל היא רק לעם היהודי. זה בסיס האתוס הציוני. ובכל אופן, לא פשוט להעביר את זה. לא פשוט. תקדים, די, פה, שם. לא מסוגלים להגיד את השם. אני יהודי. אנחנו מדינה יהודית. להגיד את הדברים הפשוטים האלה. להגיד. קשה. תראו כמה הארץ חלחל. כמה הבלבול גדול. כמה לבן שמנסה להרבב את יעקב, ממשיך ללוות אותה. אבל אנחנו יודעים ומאמינים בעזרת השם באמונה שלמה, שהדבר הזה אפשרי. אנשים שמסוגלים לקרוא בשם, הם אנשים שמחוברים לאותיות האלו, לתורה, לנצח ישראל, להיסטוריה. הם לא מתחילים את ההיסטוריה של מדינת ישראל מדוד בן גוריון, עם כל הכבוד והזכויות לדוד בן גוריון. וגם לא מתחילים את זה מארגון השומר, וגם לא מהרצל. הם מתחילים את מדינת ישראל מעליית תלמידי הגרא, ועליית תלמידי הבעל שם טוב. ולפני כן, הבית יוסף והארי בצפת. שם הם מתחילים. סיפור אחר לגמרי. ודאי הם הולכים עוד אחורה לדוד המלך. והם הולכים מאחורה לשלמה ולאברהם אבינו. אבל אני אומר, גם אם לא נלך עד אברהם אבינו, נתחיל את זה מהבית יוסף, משם. אז השם הוא אחר לגמרי. כל הכיסופים, כל הגעגועים, הכל לנקודה הפנימית הזאת. וזה התפקיד של היושבים כאן, של כל אחד מאיתנו. להיות מסוגל לקרוא בשם הנכון. יש איזו אופנה היום. ראיתי, פגשתי כמה הורים כאלו שנותנים לבן שלהם שם יוניברס כזה. שאם הוא ירצה לרדת מהארץ כשהוא יהיה בן 20, שיהיה לו קל, שיסתדר. אז לא יקראו לו חיים, כי זה יקראו אדם, בן, מה, תום, שמות כאלו שאתה יכול להסתדר איתם גם במקומות אחרים. כן? מה זה? יש הרבה שמות כאלו. מין אוניברסיטה. אנחנו רוצים לקרוא את השמות הנכונים. גם ברמת היחיד, כל יחיד ויחיד, ובעיקר ברמה הלאומית, כמו שלמדנו כאן מהפרשה. אנחנו רוצים שהשעה הזאת, השעה של קריאת שמות, תעזור לנו לברר את המהות האמיתית שלנו. מהותנו, באנו לכאן לא רק כדי שיהיה גם מאוד מאוד נחמד בארץ ישראל, מאוד נעים פה, אחלה מקום, אבל לא באנו לכאן רק כי נחמד ונעים. באנו לכאן כי אנחנו הקצה האחרון של התנועה ההיסטורית הגדולה בעולם, של עם ישראל שחוזר לארצו אחרי 2000 שנה, ומקים בה מחדש את המדינה שלו, על פי תורה, מקבץ לכאן גלויות, בונה כאן חברת מופת, מקים בבית המקדש, מחדש את הקשר עם אלוהיו, בונה יוצר נביאים, כל העולם מתברך מן הדבר הזה, גור הרי יהודה, נאור מתרדמתו וחוזר לארצו. זה השאיפה שצריכה להיות לנו. זה השם הנכון. מדינתנו, מדינת ישראל, זה שם טוב מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינה יהודית של העם היהודי, אפילו בהמנון. גם ההמנון. מה? כל עוד בעיה, נפש יהודי אומר, נכון? נפש יהודי אומר, אני לא מדבר על יהודי. כן, יש שם גם יהודי, גם ציון. עוד לא עבדה תקוותנו, אתם יודעים, הנוסח המקורי של ההמנון של אימבר, הוא ככה, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה הנושנה לשוב לארץ, להשיב לארצנו, עיר בה דוד חנה. זה הנוסח המקורי של התקווה. שהוא קטן. מה? כן, נו, אז ככה פרטית. בעינון, עוד פעם, לא רצו להגיד את זה, אז עשו את זה, עוד לא את התקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, חופשי, יש לזה גם משמעות של חופשי מן המצוות, עיר בארץ ציון וירושלים. אבל הנוסח המקורי, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה הנושנה. תקווה נושנה? מאברהם אבינו! לשוב! אל ארץ אבותינו, עיר בה דוד חנה, הזכיר דוד המלך, עולם אחר לגמרי. אנחנו צריכים לחזור להמנון הזה. להכיר אותו לפחות. מה? למה? לא עבדה תקוותנו, התקווה נושנה, לילה להיות ה... לא. לשוב לארץ אבותינו, עיר בה דוד חנה. יזכור וניצור.